השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת אביו של אחד הלומדים, ליאון אליעזר, זיכרונו לברכה, וגם לעילוי נשמת יהודה בן שרה, זיכרונו לברכה, ולהבדיל לרפואה שלמה בעזרת השם לחמדה בדבורה בתוך שאר חולי ישראל. ומי שרוצה להקדיש שיעור, ובזכותו יהיה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני, ושם בתפריט, בתרומות. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף י' במסכת אוריות. נתחיל בשורה השביעית בעמוד א', ונסיים בשליש העליון של הדף הבא. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 25 דקות. היום נחלק את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון נמשיך את הנושא שראינו אתמול של מה קורה עם המעמד של החוטא השתנה אחרי החטא. בחלק השני נראה מיעוטים מהמילים מעם הארץ. בחלק השלישי נדבר על מי נחשב נשיא, ובחלק הרביעי על מי נחשב כהן משיח ובכלל על שמן המשחה. אז החלק הראשון נזכיר שאתמול ראינו שאם אדם חטא כשהוא היה הדיוט, כלומר ישראל רגיל, ואז לפני שהוא הביא את הקורבן הוא התמנה להיות כהן משיח או נשיא, כלומר מלך, בכל זאת הוא יביא את הקורבן הפשוט של ישראל רגיל, כי הולכים לפי שעת החטא. רבי שמעון אמר שצריך שגם הידיעה תהיה לפני המינוי, זה מה שראינו אתמול. היום נמשיך ונעסוק בנושא הזה של שינוי במעמד, ונחלק את זה לשני סעיפים. סעיף ראשון זה ברייתא תנו רבנן, כתוב בפסוק של חטאת רגילה, ואם נפש אחת תכתב ישגגה מעם הארץ, ואומרת הברייתא, המילים מעם הארץ באו למעט, שהחטאת הרגילה היא לעם הארץ, לאדם רגיל, אבל היא לא לכהן משיח ולא לנשיא. עכשיו, שואלת הברייתא על עצמה, למה בכלל צריך דרשה לזה? הרי התורה כותבת במפורש את הקורבנות המיוחדים של כהן משיח ונשיא, אז ברור שהחטאת הרגילה היא לא להם. אז לגבי כהן משיח, הברייתא עצמה עונה, לגבי נשיא, רב יענה, מה התשובות? אז לגבי משיח, אומרת הברייתא שאינו יכולים לחשוב שכיוון שכהן משיח מביא את החטאת המיוחדת שלו, כלומר פר, דווקא בשגגה של העלם דבר, אז אולי בשגגת מעשה, כיוון שהוא לא מביא את הפר, אז לפחות שהביא את החטאת הרגילה. זה מה שהיינו חושבים. כמה שמלן בברייתא שלא, אלא הוא לא הביא כלום, כי כאמור, מעם הארץ בא למעט כהן משיח, ולא משנה מה, הוא לא יביא אף פעם חטאת רגילה. זה לגבי כהן משיח. לגבי נשיא, למה זה כתוב בברייתא? אז זה כאמור הברייתא עצמה לא אומרת, אז רב אומר, והוא מביא שתי תשובות. תשובה אחת שמתאימה רק לרבי שמעון, שזה בא למעט שאם הנשיא חטא לפני שהוא התמנה, אבל נודע לו על החטא רק אחרי שהוא התמנה, גם אז הוא לא יביא כלום, כי כאמור לפי רבי שמעון צריך שגם החטא וגם הידיעה יהיו באותו מעמד. זה דבר אחד שאפשר למעט ממעם הארץ ולא נשיא, אבל זה כאמור נכון רק לרבי שמעון. רבנן חולקים ואומרים שהוא כן יביא חטאת הדיוט. לכן תשובה שנייה, שזה בא למעט שאם ממש בטקס המינוי של הנשיא, שנייה לפני שהוא התמנה, הוא אכל חצי כזית חלב, ואז מינו אותו, ותוך כדי אכילת פרס הוא אכל עוד חצי כזית חלב, והיינו יכולים לחשוב שאולי זה מצטרף, יביא חטאת רגילה. כמה שמלן, שגם כאן הוא לא מביא חטאת רגילה. אלה שתי הבנות מה ברייתא באה למעט כשאמרה מעם הארץ ולא נשיא. עכשיו בסוגריים, כיוון שהזכרנו את המקרה הזה של החצי וחצי, אז באמצע עמוד א' שואל רבה, מה יקרה אם את שני החצאים האלו הוא לא אכל חצי כהדיוט וחצי כנשיא, אלא את שניהם הוא אכל כהדיוט, אלא שאחד היה לפני הנשיאות ואחד אחרי, כלומר ממש בטקס המינוי שלו הוא אכל חצי כזית חלב, ואז מינו אותו, ואז פתאום הוא נצטרע כך שהוא בעצם נאלץ להתפטר וחזר להיות הדיוט, ומיד אחרי זה הוא אכל עוד חצי כזית חלב, ואת כל זה הוא עשה תוך כדי אכילת פרס, ככה באיזה 9 דקות. האם שני החצאים שהם שניהם היו כהדיוט, רק שאחד היה לפני הנשיאות ואחד היה אחרי הנשיאות, האם הם מצטרפים? כי מילא במקרה הקודם אחד היה כהדיוט ואחד כנשיא, אבל כאן שניהם כהדיוטות רק שבאמצע יש נשיאות. זה מפריע. אז רב נחמן רצה לומר שכן, זה מפריע, זה נקרא דיחוי, כמו אדם שהתחייב בקורבן חטאת ואז המיר את דתו, כך שהוא כרגע לא יכול להביא קורבן, עוד מעט נראה למה. אז גם אם אחרי זה הוא עשה תשובה, הוא עדיין לא מביא את הקורבן, כי כיוון שנדחה ידחה, כלומר כיוון שהשלב שבו הוא לא יכול להביא קורבן, אז גם אם אחרי זה הוא יכול, גמרנו, הוא כבר לא הביא את הקורבן. אז אותו דבר כאן לגבי החצי כזית לפני ואחרי הנשיאות, זה מה שאומר רב נחמן. אבל דוחה הגמרא, זה לא אותו דבר. אדם שמיר את דתו הוא דחוי מקורבנות לגמרי, לעומת זאת נשיא הוא לא דחוי מקורבנות, הוא פשוט דחוי מקורבן הדיוט, יש את הקורבן שלו. אז אולי כאן זה לא נחשב דיחוי ונשארנו בלי תשובה. ועד כאן הסעיף הראשון בחלק הראשון. אמרנו שהחלק הזה ממשיך לדבר על מה קורה אם המעמד שלו השתנה, אבל זה לא לגמרי מדויק, כי פשוט הבאנו ברייתא שאומרת מעם הארץ פרט למשיח ופרט לנשיא, וניסינו להבין מה החידוש בזה. אז לגבי משיח זה לא קשור לשינוי מעמד, אלא זה פשוט מחדש שגם בשגגת מעשה הוא לא מביא חטאת רגילה. לגבי נשיא, כאן זה כבר כן קשור לשינוי מעמד. בכל אופן, זה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני, קצת מעל השליש התחתון של עמוד א', זה שאלה של רבי זרע, והוא שואל מה רבי שמעון יסבור אם לא מדובר בחטאת רגילה, אלא באשם תלוי. כלומר, עוד פעם, בוא נזכיר, אתמול ראינו שאם הדיוט אכל חלב ואז התמנה לנשיא, לפי רבנן הוא מביא חטאת רגילה, כמו הדיוט, כי הולכים לפי שעת החטא, לפי רבי שמעון הוא יהיה פטור, כי צריך שגם הידיעה לחטא תהיה לפני שהוא התמנה. זה ראינו אתמול, וזה לגבי אדם שוודאי אכל חלב בשוגג, כלומר, חטאת רגילה. עכשיו שואל רבי זרע, מה אם הוא לא ודאי אכל חלב, אלא רק ספק אכל חלב? במקרה כזה, גם הדיוט וגם נשיא, הדין שלהם זה שמביאים אשם תלוי. רק שכאן מדובר שהוא אכל את זה כשהוא היה הדיוט, ואז הוא התמנה לנשיא. אז לפי רבנן, אין בכלל שאלה, ודאי שהוא חייב, הוא יביא אשם תלוי, כי הולכים לפי שעת החטא, והוא יתחייב בשעת החטא. אבל מה לגבי רבי שמעון? רבי שמעון כאמור אמר שצריך שגם הידיעה תהיה כשהוא היה הדיוט. עכשיו, השאלה היא למה הוא אמר את זה, כלומר, מה מפריע לו שהידיעה הייתה כשהוא כבר היה נשיא? האם מה שמפריע לו שכיוון שהוא התמנה לנשיא, הוא כאילו הפך לאדם אחר, ויוצא שזה שידע על החטא הוא לא אותו אדם שחטא בחטא, ולכן הוא פטור, ואז ממילא גם במקרה שלנו הוא יהיה פטור, כי גם כאן הוא התמנה לנשיא ואז נודע לו, או שמה שהפריע לו מקודם זה לא שהוא ממש נהיה אדם חדש, אלא פשוט כי נשיא לא חייב בחטאת רגילה, וצריך שגם כשהוא יודע על החטא, זה יהיה באותו מצב שבו הוא חטא, שבשניהם הוא חייב בחטאת רגילה. לכן בחטאת רגילה רבי שמעון פטר אותו, אבל במקרה שלנו, כיוון שגם נשיא וגם הדיוט חייבים באותו קורבן, שם תלוי, אז כאן אולי לא יפריע לרבי שמעון שנודע לו על החטא, רק אחרי שהוא התמנה לנשיא, כי מבחינת הקורבן זה לא משנה, ואז ממילא, גם לפי רבי שמעון, הוא כן יביא אשם תלוי. זאת השאלה של רבי זרע, והגמרא נשארת בזה בתיקו, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, ראינו עוד מקרים של שינוי במעמד אחרי החטא. החלק השני זה בשליש התחתון של עמוד א', בשורה הצרה האחרונה, וזה עוד מיעוט מהמילים מעם הארץ. כלומר, כאמור, לגבי קורבן הדיוט כתוב מעם הארץ, ומקודם בחלק הראשון ראינו ברייטה שמייתה מזה כהן משיח ונשיא, עכשיו נראה עוד ברייטה שממייתת עוד מישהו מקורבן חטאת, וזה אדם שהוא מומר. הזכרנו את זה גם מקודם, זו דעת רבנן בברייטה. רבי שמעון ברבי יוסי אומר שלא צריך למעט מומר מהמילים מעם הארץ, אלא יש לזה לימוד אחר, וזה שלגבי נשיא כתוב, ועשה אחת מכל מצוות השם וכולי, או הודה אליו חטאתו. מה זה או הודה אליו? אז דורש רבי שמעון ברבי יוסי שמי חייב חטאת? רק אדם כזה שאם הודה אליו, כלומר אם יגידו לו, היי, אתה עובר על איסור, אז הוא יפסיק, כי הוא לא רוצה לעבור על איסור. זה נקרא שהוא שב מידיעתו, שאם הוא ידע שהוא חוטא, אז הוא ישוב, כלומר הוא יפסיק. אבל מומר שגם אם יגידו לו, אתה חוטא, הוא לא יפסיק, כי לא אכפת לו, מומר, אז אדם כזה לא מביא קורבן חטאת. אז בעצם אלה שני הלימודים לזה שמומר לא מביא חטאת. שוב, לימוד אחד זה מעם הארץ, פרט למומר, לימוד שני זה מאו הודה, רק מי ששב מידיעתו חייב, ולא אדם שממילא לא יפסיק. עד כאן הנושא העיקרי, מומר לא מביא חטאת. עכשיו נראה לגבי זה שני דיונים. דיון אחד זה מה נפקמינה בין שני הלימודים שהזכרנו, אז כאן יש שתי הצעות. הצעה הראשונה אומר רב אמנונה, זה נפקמינה לאדם שמומר לדבר אחד, ולא לדבר אחר. למשל, הוא מומר לחלב, הוא אוכל חלב חופשי, אבל הוא לא אוכל דם. ואז יום אחד הוא בטעות אכל דם. אומר רב אמנונה, זה נפקמינה בין שני הלימודים. שלפי רבנן שאמרו פרט למומר, אז גם הוא נחשב מומר, אפילו שהוא מומר בעצם לא לדבר שבו הוא חטא. בכל זאת, הוא לא יביא חטאת. לעומת זאת, לרבי שמעון ברבי יוסי, שלא תלה את זה בהגדרה שלו כמומר, אלא האם הוא שב מידיעתו, אז כיוון שהאדם הזה כן מקפיד לו לאכול דם, אז אם יגידו לו שזה דם הוא יפסיק, זה נחשב שהוא שב מידיעתו, ולכן הוא כן יביא חטאת. זו הצעה הראשונה לנפקמינה, אבל דוחה הגמרא, זה פשוט לא נכון. אדם שהוא מומר לדבר אחד, לא נחשב מומר באופן כללי, ולכן גם לפי רבנן, אדם כזה כן יביא חטאת, אז לפי שניהם הוא יביא חטאת, אז אין כאן נפקמינה. לכן, הגמרא מביאה הצעה שנייה, וזה אדם שהוא אמנם מומר, אבל רק לתאבון. כלומר, אם יש לו בשר כשר, הוא יאכל את הבשר הכשר, אבל אם אין לו והוא רואה וכרגע יש כאן רק נבלה או חלב, אז הוא יאכל גם את זה. זה נקרא מומר לתאבון. ומה קורה אם יום אחד אדם הזה חשב שהוא הולך לאכול שומן כשר, ומתברר שזה החלב, אז כאן הנפקמינה. שלפי רבנן, כיוון שאדם הזה מוגדר כמומר, אפילו שזה רק לתאבון, הוא עדיין מומר, ולכן הוא לא מביא חטאת. אבל לפי רבי שמעון ברבי יוסי, שזה לא תלוי בהגדרה כמומר, אלא אם הוא שב מדיעתו, אז אדם כזה כן חשב שב מדיעתו. כי הרי אם רגע לפני שהוא אכל את החלב, היו אומרים לו, היי, זה לא שומן, זה חלב, בוא, תיקח פה, יש פה שומן כשר, אז הוא ודאי היה אוכל את הכשר. זה נחשב שב מדיעתו, ולכן רבי שמעון ברבי יוסי, הוא יהיה חייב. עד כאן הדיון הראשון לגבי המומר. הדיון השני, 10 שורות לפני סוף עמוד א', זה לגבי מי נחשב מומר. אז כבר אמרנו שגם מי שמומר לחלב לתאבון, הוא נחשב מומר. עכשיו נרחיב על זה קצת יותר, ונראה לגבי איזה שני דיונים, אחד בברייטה ואחד באמוראים. בברייתא יש דעת רבנן ורבי יוסי ברב יהודה, קודם נבין את רבנן ואז נראה את רבי יוסי ברב יהודה. אז רבנן אומרים משפט שלכאורה תמוע. הם אומרים ככה, אני מצטט, אכל חלב, זהו מומר, ואיזה הוא מומר, אכל נבלות וטרפות, שקצים ורמסים ושתה יהי נסך. אז יש כאן איזה כפילות לא מובנת. בהתחלה הם אומרים שחלב זה מומר, פתאום הם אומרים שכל מיני דברים אחרים זה מומר. מה הולך פה? אז מסביר רבי יוחנן שבעצם יש שתי דרגות של אנשים שחוטים באופן קבוע. מי שחוטה לתיאבון, כמו שהגדרנו מקודם, שאינו עניין לחטוא, פשוט אם לא נוח לו זה מה שהוא יעשה, אבל אם אפשר הוא יעדיף לא לחטוא, זה באמת כמו שאמרנו, מומר. אבל יש יותר חמור, מי שחוטה להכיס, כלומר אפילו שהוא יכול לאכול כשר, בכל זאת הוא יבחר בלא כשר, זה יותר חמור ממומר, וזה נקרא בגמרא צדוקי. עכשיו, זה שקוראים לו צדוקי כאן זה כנראה בגלל הצנזורה, אלא באמת מה שכתוב כאן זה שהוא נקרא מין. כלומר, הוא לגמרי מחוץ ישראל, השחיטה שלו לא כשרה, אלה שתי הדרגות. שוב, לתיאבון זה מומר, להכיס זה מין. עכשיו, איך אתה יודע אם זה לתיאבון או להכיס? אז אומרים רבנן, זה תלוי במה מדובר. יש עבירות כמו חלב, ובהמשך נראה גם שעטנז, ששם באמת צריך לבדוק. אם הוא חטא לתיאבון, אז הוא מומר, אם הוא חטא להכיס, אז הוא מין. אבל יש עבירות שלא צריך לבדוק, שברור שסתם ככה אם תורה אדם שחטא בזה, ודאי שהוא עושה את זה להכיס, וזה אדם שאוכל נבלות, טרפות, שקצים ורמסים, שזה דבר שאנשים לא מתאבים אליהם, וסתם ככה אין לו סיבה לאכול את זה, אלא כנראה שהוא עושה את זה להכיס, ואותו דבר גם לגבי יי נסך, למרות שזה כן טעים, אבל בכל זאת כולם יודעים שזה אסור, אדם ששותה יי נסך ודאי שהוא לא רואה את עצמו בכלל בכלל מחויב לתורה, ולכן גם הוא מוגדר כמין. אז זה בעצם מה שאמרו רבנן, עוד פעם, בעבירות שיש איזה היגיון למה אדם חוטא, כמו חלב, שעטנז, שם צריך לבדוק אם עושה את זה לתיאבון או להכיס. בעבירות שזה כל כך לא הגיוני למה הוא עושה את זה, כמו נבלות, טרפות, שקצים ורמסים, ויהי נסך, שם, בסתם, זה להכיס, אלא אם כן יהיה ברור לנו שזה לא להכיס, אבל סתם ככה, מן הסתם, זה להכיס, עד כאן דעת רבנן. עכשיו בא רבי יוסי ברב יהודה ואומר, גם מי שלובש כלאיים הוא מומר. עכשיו שואלת הגמרא, הרי גם רבנן מסכימים לזה, כי כאמור שעטנז זה כמו חלב, צריך לבדוק האם זה לתיאבון או להכיס. אז מה ההבדל בין רבנן לרבי יוסי ברב יהודה? עונה הגמרא, ההבדל ביניהם זה מי שלובש שעטנז כזה שהוא רק איסור שעטנז מדרבנן, שבזה רבנן יגידו שזה לא מומר. רבי יוסי ברב יהודה אומר שגם זה מומר, כי כיוון שאיסור שעטנז זה איסור מפורסם וכולם מקפידים גם על הרמה דרבנן שם, אז אדם שלא מקפיד אז גם הוא מוגדר כמומר. שימו לב, רק כמומר, מומר, לא כמין, אבל כן כמומר. ועד כאן הדיון הראשון בברייתא, כששוב, בעצם לפי כל הדעות בברייתא, אדם שחוטא לתיאבון הוא מומר, להכיס הוא נחשב מין. עכשיו נעבור לאמוראים, וכאן יש שתי דעות, רב אחא ורבינה. דעה אחת מסכימה לברייתא, ובאמת אומרת שלתיאבון זה מומר, להכיס זה מין. דעה שנייה מקלה יותר מהברייתא, ואומרת שבאמת גם להכיס הוא מומר ולא מין. אז מין עכשיו מין, זה דווקא בעובד עבודה זרה, ולא בשקצים, רמסים וכו'. זה האמוראים. בכל אופן, כאמור, הדעה הראשונה באמוראים היא בדיוק כמו הברייתא, שלתיאבון הוא מומר, ולהכיס הוא מין. עכשיו, הגמרא מקשה על הדעה הזאת מיטיבה מברייתא אחרת, לגבי מי שאוכל פרעוש, שפרעוש זה ודאי כמו שקצים ורמסים, ומין הסתם עושה את זה להכיס, והנה בכל זאת, הברייתא קוראת לו מומר, והיא לא קוראת לו מין. עונה הגמרא, שם הוא מומר ולא מין, כי מדובר שהוא בפירוש אמר שהוא עושה את זה לתיאבון. אמנם אין לו תאווה לאכול פרעוש, אבל יש לו תיאבון להרגיש מה הטעם של לעבור על איסור מהתורה, לכן גם זה נחשב תיאבון והוא מומר, אבל אם הוא יעשה את זה פשוט כי באמת לא אכפת לו והוא עושה דווקא, אז לפי הדעה הזאת הוא יחשב כמין. ועד כאן החלק השני של השיעור. אמרנו שמעם הארץ ממעטים מומר, ורבי שמעון ברבי יוסי ממעט את זה מאו הודה עליו, ראינו מה נפקא מינה מן שתי הדעות, וגם ראינו מי נחשב מומר, זה היה החלק השני. החלק השלישי זה שתי שורות לפני סוף עמוד א', וזה לגבי מי נחשב נשיא, כלומר מי מביא את הקורבן המיוחד של נשיא, ולגבי זה נראה שני סעיפים. סעיף אחד זה שגם המשנה וגם הברייתא אומרות שנשיא זה בעצם מלך. ומה המקור? אז יש מקור במשנה ומקור בברייתא. במשנה המקור זה מהפסוק של נשיא, אשר נשיא החטא ועשה אחת מכל מצוות השם אלוקיו, שזאת הגדרה שלא כתובה בשאר החוטים. בפר כהן משיח השם בכלל לא מוזכר בשלב הזה, בפר של ציבור ובחטאת רגילה אז מוזכר מצוות השם, אבל לא כתוב השם אלוקיו. אז למה דווקא בנשיא כתוב השם אלוקיו? בשביל לומר לנו שמי זה נשיא? מי שיש מעליו רק את השם אלוקיו, כלומר הוא הסמכות העליונה, כלומר המלך. זה המקור במשנה, שנשיא זה בעצם המלך. בברייתא לעומת זאת גם מוזכר העניין הזה שאין מעליו עוד מישהו, אבל זה גם מובא כגזרה שווה, כי כאן כתוב כאמור השם אלוקיו, ובפרשיית המלך לגבי הספר תורה גם כתוב למה נימד להירא את השם אלוקיו, אז זה יוצר גזרה שווה. אז כמו ששם דובר במי שאין מעליו עוד מישהו, כלומר המלך, גם כאן זה מי שאין מעליו עוד מישהו, כלומר המלך. אלה שני המקורות, הערנו לזה משהו בחוברת ובאתר. בכל אופן, זה סעיף ראשון, הנשיא הוא המלך. סעיף שני בחלק הזה, בשורה השנייה בעמוד ב', אנחנו פתאום כאן נראה שבעצם הוא לא צריך להיות ממש המלך במובן הרגיל של מה זה מלך בתורה, אלא גם המנהיג העליון הוא גם יכול לחשב המלך. וממילא שאל רב יהודה הנשיא את רבי חייא, מה אתה אומר, האם אם אני הייתי בזמן המקדש, הייתי נחשב נשיא, ואם הייתי חוטא, הייתי צריך להביא קורבן נשיא? אומר לו רבי חייא שלא. ולמה לא? לא כי צריך ממש מלך, אלא באמת כמו שאמרנו, גם המנהיג העליון נחשב נשיא ומביא קורבן נשיא, ובאמת הריש גלות בבבל אבל אם המקדש, הוא באמת היה צריך להביא קורבן נשיא, אבל הנשיא בארץ ישראל הוא לא. ולמה לא? אז כאן יש שתי גרסאות. גרסה ראשונה אומרת שבאמת אם אתה והרי שגלות בבבל הייתם אותו דבר, אז באמת שניכם הייתם נחשבים נשיאים, כמו שבאמת מלכי יהודה ומלכי ישראל בזמן התנך, שניהם היו נחשבים נשיאים במקביל, אבל זה לא המצב. המצב כרגע זה שהנשיא בארץ ישראל הוא קצת כפוף לרי שגלות בבבל, ולכן אתה לא נחשב נשיא. זאת גרסה ראשונה. גרסה שנייה, רב ספרא אומר, זה יותר מזה. הנשיא בארץ ישראל הוא בעצם בכלל לא מנהיג, הוא מחוקק, כלומר הוא מלמד תורה, הוא פוסק הלכות, אבל הוא לא מוגדר כמנהיג, והוא מביא לזה פסוק, כתוב בבראשית ממתת, לא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק מבין רגליו, והוא אומר, השבט, כלומר המנהיג, זה הרי שגלות בבבל, ואילו המחוקק, זה אתה, הנשיא בארץ ישראל, ולכן אתה לא נחשב נשיא במובן הזה, ואם היה מקדש, עדיין לא היית מביא קורבן נשיא. ועד כאן הסעיף השני לגבי מי נחשב נשיא, אז כאמור במשנה ובברייתא ראינו שנשיא זה המלך, אחרי זה בגמרא ראינו שזה לאו דווקא ממש מלך אלא גם הריש גלותא נחשב נשיא, אבל הנשיא בארץ ישראל לא, או כי הוא כפוף לריש גלותא או כי הוא בעצם רק מחוקק ולא באמת מנהיג, ועד כאן החלק השלישי. החלק הרביעי והאחרון זה במשנה בעמוד ב', וזה לגבי כהן משיח ושמן המשחה, ואת החלק הזה נחלק לשני סעיפים, בסעיף הראשון נראה את המשנה לגבי כהן משיח, בסעיף השני בגמרא נדבר באופן כללי על שמן המשחה. אז אומרת המשנה, מי זה אותו כהן משיח שאם הוא חוטא הוא צריך להביא את הפר המיוחד? אומרת המשנה, זה כהן גדול שאיך הוא התמנה? הוא התמנה על ידי שמשכו אותו בשמן המשחה. לעומת זאת, כהן גדול בתקופות מאוחרות יותר כשכבר לא היה שמן המשחה, אלו התמנה על ידי זה שהוא פשוט לבש את בגדי הכהן הגדול, מה שנקרא מרובה בגדים, הוא, אם הוא חוטא, הוא לא מביא את הפר, אלא חטאת רגילה. זה כהן משיח, ועכשיו אגב זה, הגמרא עושה שתי השוואות בין סוגים שונים של כהנים גדולים. השוואה אחת זה מה שהרגע אמרנו, בין כהן משיח לכהן מרובה בגדים. השוואה השנייה זה בין כהן גדול משמש לכהן גדול שעבר. אז השוואה הראשונה בעצם כבר אמרנו, אומרת המשנה שכהן מרובה בגדים הוא לכל דבר ועניין בדיוק כמו כהן גדול, חוץ משני דברים, א', אם הוא חוטא הוא לא מביא פר, כמו שאמרנו, וב', גם כשהעם חוטא וצריכים להביא פר, מי שמקריב את זה זה דווקא כהן משיח ולא כהן מרובה בגדים, זאת השוואה הראשונה. השוואה השנייה זה כאמור בין כהן משמש לכהן שעבר, מה הכוונה? אם הכהן הגדול נגיד נטמע, אז עכשיו יש שבוע שהוא לא יכול לעבוד, אז ממנים בינתיים כהן גדול אחר תחתיו, ואז כשהראשון ניתר הוא חוזר לתפקיד שלו, אז השני שהחליף אותו לשבוע הוא עכשיו נקרא כהן שעבר. ואומרת המשנה שלרוב הדברים הכהן שעבר הוא בעצם ממשיך להיות גם כהן גדול. זה אומר שלגבי העבודה שניהם יכולים לעשות את עבודת המקדש ביום כיפור, לגבי נישואים אז שניהם צריכים להתחתן דווקא עם בתולה ואסורים באלמנה, לגבי אבלות שניהם אסור להתאמה לקרובים, אם שניהם לא פורים את הראש ולא קוראים את הבגדים, וגם לגבי רוצח בשגגה, אם אחד משני אמת, הרוצח בשגגה יוצא מהר המקלט. בקיצור, לגבי רוב מוחלט של הדברים, הכהן שעבר הוא בדיוק כמו הכהן הגדול. לגבי מה הוא לא כמו הכהן הגדול? רק בשני דברים, שאותם דווקא הכהן הגדול עושה, וזה א', את הפר של הכהן גדול עצמו ביום כיפור, אז רק הכהן המשמש מביא, ואת העשירית היפה שהכהן צריך להקריב כל יום, גם כן רק הכהן הגדול המשמש מביא, ולא הכהן שעבר. לשאר הדברים הם אותו דבר. ועד כאן המשנה, השווינו בין כהן משיח לכהן מרובה בגדים, ובין כהן משמש לכהן שעבר. זה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני, אם כבר דיברנו במשנה על שמן המשחה, בוא נרחיב לגביו, ולגבי זה נראה שתי סוגיות. סוגיה אחת זה בשתי ברייתות, תנו רבנן ותניה אידך בהמשך, זה מחלוקת איך הכינו את שמן המשחה בימי משה, וגם נספר על הנס שנעשה בו. אז בשביל להכין את שמן המשחה היו לוקחים כל מיני שורשים של צמחים שהתורה פירטה, ואיכשהו צריך להעביר את הריח שלהם אל השמן. איך עושים את זה? אז רבי יהודה אומר שהיו שולקים, כלומר מבשלים את אותם עיקרים, כלומר אותם שורשים בתוך השמן, מאוד הגיוני. אבל אומר לרבי יוסי, מה פתאום? הרי משתמשים רק רק ב-12 לוג שמן, זה לא הרבה, ואם יבשלו את העיקרים בתוך השמן, אז השמן פשוט יספג בתוך אותם שורשים, ולא יישאר לנו שמן. אלא מה עשו? קודם כל שרו את השורשים האלה בתוך מים, בשביל שהם יספגו מים ולא את השמן עצמו, ואחרי זה גם לא בישלו בתוך השמן, אלא פשוט שפכו שמן על השורשים, וגם יד הוציאו את השורשים שלא יספגו, וזהו. זה היה מספיק. השמן ספג מה שהוא ספג מהשורשים. זו דעת רבי יוסי, כי כאמור, אחרת השמן יספג בשורשים. עכשיו, נחזור לרב יהודה, איך הוא יתמודד עם אותה בעיה שהשמן יספג? אומר רב יהודה, פשוט מאוד. היה נס. הרי גם אתה, רב יוסי, צריך להסביר שהיה כאן נס, כי בוא, היה כאן רק 12 לוג שמן, קצת נספג בשורשים, בכל זאת קצת נספג בכלי, והשתמשו באותה כמות שמן בשביל למשוך את המשכן וכלה ואת ארון ובניו שוב ושוב בכל שבעת ימי המילואים, ולמשוך כהנים גדולים ומלאכים לאורך ההיסטוריה, ואחרי כל זה דורש רב יהודה שכל 12 הלוגים נשארו גם לדורותיכם לעתיד לבוא, כי כתוב שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם, זה גימטריה 12, כל ה-12 הלוגים נשארו לדורותיכם, אז בקיצור הכל כאן זה נס, ולכן גם ההכנה לא צריך לדאוג, אפשר לבשל את השורשים וזה לא יספג, כי כל העסק כאן זה נס. ועד כאן הסוגיה הראשונה, איך הכינו את השמן, מחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי. הסוגיה השנייה, שאיתה נמשיך עד סוף השיעור, זה קצת מתחת לאמצע עמוד ב', זה לגבי האם מושכים את הבן של, אומרת הברייתא, שבכהנים כן, במלאכים לא. מה זאת אומרת? אם ממנים כהן גדול בן של כהן גדול, עדיין צריך למשוך אותו, אבל אם ממנים מלך בן מלך, אותו לא צריך למשוך. שוב שנזכור, כהן גדול בן כהן גדול צריך למשוך, מלך בן מלך לא צריך למשוך. זה הברייתא, ועכשיו לגבי זה נראה ארבעה דיונים. דיון ראשון זה מה המקור, אז יש לנו מקור לכהן שצריך ומקור למלך שלא צריך. בכהן כתוב, הכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אותה, ולכאורה המילה המשיח כאן מיותרת, אלא זה בא לומר שגם כשזה תחתיו מבניו, עדיין הוא המשיח, עדיין צריך למשוך אותו, זה לגבי כהנים, ולגבי מלאכים שלא צריך, כתוב בדברים י' ז' בפרשיית המלך, למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל, כלומר, מלכות זה דבר שעובר בירושה לבנים, וממילא, כיוון שזה המשכיות, אז מלך בן מלך לא צריך משיכה, ועד כאן הדיון הראשון, המקורות. הדיון השני זה ששואלת הברייתא עצמה, רגע, הרי היו מלאכים בני מלאכים בתנך שאותם כן משכו, נה הברייתא, נכון, זה כי חלקו על מלכותם. כלומר, אם המלוכה עוברת בצורה חלקה לבן, אז לא צריך משיכה. אבל אם יש איזה מישהו אחר שהוא טוען לכתר, אז גם מלך בן מלך מושכים אותו בשביל לחזק את מלכותו, ולזה נראה גם מקור וגם דוגמאות. המקור בגמרא זה הפסוק שהבאנו מקודם, הוא ובניו בקרב ישראל, שמתי זה הוא ובניו, מתי אומרים שהמלך פשוט ירש את מלכותו ולא צריך למשוך? דווקא כשזה בקרב ישראל, כלומר, שיש בקרב ישראל שלום עם זה שהוא נהיה המלך, אז הוא לא צריך משיכה, אחרת הוא צריך, זה המקור. הדוגמאות זה שלוש דוגמאות ממלכי יהודה, שלמרות שהם היו מלך בן מלך, משכו אותם, וכאמור, זה תמיד כי מישהו אחר נחלק על מלכותם. מי הדוגמאות? שלמה, כי אדוניהו רצה למלוך, יואש, כי עתליה סבתא שלו רצתה למלוך, ויואחז, כי יהויקים רצה למלוך, כי הוא הגדול ממנו בשנתיים, ועד כאן הדיון השני. אמרנו שמלך בן מלך לא צריך למלוך, אלא אם כן חולקים על מלכותו. עכשיו רק נשים לב שכל הדוגמאות שהבאנו זה לגבי מלכי יהודה. עכשיו, בדיון השלישי, בוא נראה מה קורה עם מלכי ישראל. אז כאן יש עוד ברייתא שאומרת שגם את יהוא בן נמשי משכו כי יורם חלק על מלכותו. עכשיו, מקשה הגמרא, רגע, הרי יהוא בכלל לא מלך בן מלך, הוא שושלת חדשה, אז ברור שצריך למשוך אותו. למה ברייתא צריכה להסביר שזה כי יורם חלק עליו? זה לא קשור. ברור שמלך שהוא לא בן מלך צריך למשוך. עונה הגמרא, רגע, בוא נעשה פה סדר בין מלכי יהודה למלכי ישראל. באמת, רק את מלכי יהודה צריכים למשוך. מלכי ישראל אין להם בכלל משיכה. מאיפה לומדים את זה? כי כשמשכו את דוד כתוב, אומר השם, קום משחהו כי זהו. ודורשים מכאן שדווקא דוד וזרעו צריכים משיכה, כאמור, אלא אם כן זה מלך מלמלך, וגם זה אלא אם כן החלקו על מלכותו, שאז כן צריך. בכל אופן, כל המשיכה זה רק למלכי יהודה. לגבי מלכי ישראל, אותם כאמור לא צריך למשוך, ואומרת הגמרא שכיוון שלא צריך, אז גם אסור, כי שמן המשיכה זה קודש, ואם משתמשים בזה כשלא צריך, אז זה מעילה. וזה שהברייתא אמרה שאת יהוא בן נמשי בכל זאת משכו, אז באמת לא משכו אותו כי הוא מלך חדש, כי מלכי ישראל לא צריכים משיכה, ובעצם אסור למשוך אותם, אלא מה שעשו שם זה משיכה בכאילו. השתמשו לא בשמן המשיכה, אלא בשמן הפרסמון, ולמה עשו את זה? פשוט לעשות סוג של הצגה, בשביל לחזק את מלכותו, כי כמו שאמרה הברייתא, יורם חלק עליו. ועד כאן הדיון השלישי. שוב לסיכום, מלכי יהודה צריכים משיכה, אלא אם כן זה מלך בן מלך, ואם חלקו עליו אז גם אז צריך, זה מלכי יהודה. למלכי ישראל ומעצות לא עושים משיכה, זה גם אסור, אפילו לא למלך חדש, וזה שאת יהוא משכו, זה היה סוג של הצגה עם שמן הפרסמון, כי הורם חלק עליו, אבל סתם ככה גם מלך חדש לא צריך משיכה, וזה היה הדיון השלישי. הדיון הרביעי זה לגבי אחת הדוגמאות שהבאנו מקודם בדיון השני, וזה יהואחז, שאמרנו שמשכו אותו כי יהויקים, שבעצם היה גדול מיהואחז בשנתיים, הוא רצה למלוך כי הוא הגדול. לכן כשהמליכו את יהואחז, אז משכו אותו. עכשיו, יוצא מזה שיהויקים הוא הגדול. עכשיו, זה לכאורה לא מסתדר עם פסוק בדברי הימים, רק נקדים שלקראת סוף בית ראשון היה את המלך יושיהו, שהוא היה מלך טוב, ועכשיו אנחנו מדברים על הבנים שלו, שבימיהם בעצם היה הגלות ואז החורבן. מי הבנים שלו? אז אומר הפסוק, ובני יושיהו, הבכור יוחנן, השני יהויקים, השלישי צדקיהו, הרביעי שלום. אלה הבנים, ולכאורה משמע שהיו כאן ארבעה בנים, אבל מסביר רבי יוחנן שהיו בעצם שלושה בנים. הבכור יוחנן, השני יהויקים, השלישי צדקיהו, ומה שכתוב הרביעי שלום זה לא באמת אח רביעי, אלא צדקיהו ושלום זה בעצם אותו אדם, וגם הראשון שנקרא כאן יוחנן הוא בעצם גם מי שאנחנו קוראים לו יהואחז. בקיצור לסיכום, יש בעצם שלושה בנים שמלכו לפי הסדר הזה, קודם כל יהואחז, כאמור שזה גם יוחנן, אחרי זה השני שמלך היה יהויקים, אחרי זה אחריו לא מלך האח השלישי, אלא הבן של השני, הבן של יהויקים, שהוא יהויכין או יחוניה, שאותו מלך בבל הגלה בגלות החרש והמזכר, ואז מלך בבל ממנה את האח השלישי, צדקיהו, שהוא גם נקרא בפסוק כאמור שלום. ולמה הוא נקרא בפסוק גם השלישי וגם הרביעי? כי הוא האח השלישי, אבל הוא מלך רביעי, כי לפניו מלך האחיין שלו יהויכין, והגמרא אמירה שהשם האמיתי שלו זה בכלל מתניה, ויש לו עוד שתי שמות כאמור, צדקיהו ושלום. צדקיהו זה השם שמלך בבל נתן לו, שזה סוג של הזרה, שאם הוא ימרוד בו, אז השם מצדיק עליו את הדין, זה יגיע לו החורבן, ושלום יש מחלוקת האם זה טוב או רע, או שזה טוב כי הוא היה משולם במעשיו, או שזה רק כי בימיו נשלמה מלכות בית דוד. בכל אופן, אלה הבנים והשמות שלהם. עכשיו חזרה אלינו. הברייתא מקודם הדגימה שכשהמליכו את יהואחז אז משכו אותו כי יהויקים רצה להיות לפניו, כי הוא היה גדול ממנו בשנתיים, אבל הרי בפסוק כתוב שיוחנן, כלומר יהואחז, הוא הבכור ויהויקים הוא השני. אז איך זה מסתדר עם הברייתא? פשוט מאוד, הפסוק לא אומר את סדר הלידה, אלא את סדר המלוכה. יוחנן, יהואחז היה הבכור, כלומר הוא מלך ראשון, כמו שאמרנו, ואחריו מלך האח הגדול שלו יהויקים. ולמה באמת לא המליכו קודם את יהויקים הבכור? פשוט כי הוא לא הלך בדרכו של יושיהו אביו ללכת בדרכי השם, לכן המליכו קודם את יהואחז רק אחרי זה את יהויקים, וכאמור, אחרי זה את יהויכין, ואחרי זה צדקיהו, שבימיו היה חורבן, ובזה הגענו ממש למילה האחרונה בעמוד ב', נעצור כאן, זה היה החלק הרביעי של השיעור, ונחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון ראינו עוד שני דיונים לגבי אדם שחטא ואז התמנה לכהן משיח או נשיא. בדיון הראשון הבאנו ברייטה שכתוב מעם הארץ, והברייטה מייתה מכאן פרט למשיח ונשיא, והסברנו מה החידוש בזה, הרי התורה כבר אמרה מה הקורבנות של משיח ונשיא, אז לגבי משיח הברייטה הסבירה שזה בא לפתור אותו גם בשגגת מעשה, הוא לא מביא כלום. לגבי נשיא, רב אמר שזה בא למעט, או כרבי שמעון, שאם הוא חטא כשהוא היה אדיוט, אבל נודע לו על החטא רק אחרי שהוא התמנה, הוא גם כן לא מביא כלום, אבל זה נכון רק לרבי שמעון. לכן הסבר שני זה שזה בא למעט, שאם הוא אכל חצי כזית חלב לפני המינוי, וחצי כזית מיד אחרי המינוי, גם כן זה לא מצטר רף והוא לא מביא. בסוגריים, רב השאל מה יקרה אם הוא אכל חצי כזית לפני, התמנה, פוטר כי הוא נצטרה, ואז אכל עוד חצי כזית, כל זה בכמה דקות. האם שני חצאים מצטרפים, או שאומרים שכיוון שבאמצע הוא היה נשיא, אז יש כאן דיחוי וזה לא יכול להצטרף, ונשארנו בזה בטייקו, ועד כאן הדיון הראשון. הדיון השני זה מה הדין לפי רבי שמעון אם כשהוא היה הדיוט הוא אכל כזית שהוא רק ספק חלב, כך שזה מחייב השם תלוי ונודע לו על זה רק אחרי שהוא התמנה. האם גם כאן רבי שמעון יגיד שהוא לא מביא כלום כי כנשיא הוא בעצם אדם חדש, או שכאן לא כי גם הדיוט וגם נשיא הקורבן שלהם זה אותו קורבן, השם תלוי, אז אולי כאן זה לא מפריע, וגם בזה נשארנו בטייקו, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני ראינו עוד מיעוט ממעם הארץ, וזה פרט למומר, זו דעת רבנן בברייתא. רבי שמעון ברבי יוסי פותר מומר מלימוד אחר, וזה או הודה על הפחתתו, כלומר רק מי ששב מידיעתו חייב קורבן, אבל מי שממילא גם אם יגידו לו שהוא חוטא הוא לא יפסיק, אז הוא לא חייב קורבן. אלה שני לימודים למעט מומר, ושאלנו מה נפקמינה, הבאנו נפקמינה אחת שאותה דחינו, אז נפקמינה שנייה זה במומר לתיאבון שאכל חלב בשוגג, כי הוא חשב שזה שומן, אז לפי רבנן הוא מוגדר כמומר והוא לא מביא חטאת, אבל רבי שמעון ברבי יוסי הוא מוגדר כשב מידיעתו, והוא כן מביא. וזה הדיון ראשון לגבי המומר. דיון שני זה מי נחשב מומר, אז הרגע אמרנו שמומר לתיאבון נחשב מומר, ואז הרחבנו על זה שיש ברייתא עם משפט קצת תמוע, ורבי יוחנן הסביר שמומר לתיאבון הוא באמת מומר, אבל מומר להכיס הוא כבר נחשב מין, ואיך יודעים? אז יש עבירות כמו חלב ושעטנז שצריך לבדוק למה הוא חטא, אבל יש עבירות שגם בלי לבדוק מן הסתם זה להכיס, וזה מי שאוכל נבלות, טרפות, שקצים ורמסים ויהי נסך, זה תחילת הברייתא. ואז ברבי יוסי ברבי יהודה ואומר שגם מי שלובש כליים הוא מומר, ושאלנו הרי גם רבנן הסכימו לזה, וענינו נכון, רבי יוסי ברבי יהודה בא להחמיר גם בכליים דרבנן, וזה היה הדיון בברייתא. באמוראים ראינו דעה אחת שמסכימה לברייתא, ודעה שנייה שמקילה יותר, שגם להכיס הוא נחשב מומר, ומין נחשב מין, רק מי שעובד עבודה זרה. הקשנו לדעה של הברייתא מברייתא לגבי פרעה, שהיא קוראת לזה מומר ולא מין, אבל ענינו שם דובר שיהודים שהוא עשה את זה לתיאבון ולא להכיס, אבל אם זה להכיס, זה כאמור ימין, ועד כאן החלק השני. בחלק השלישי דיברנו על מי נחשב נשיא, אז גם המשנה וגם הברייתא אמרו שנשיא הוא בעצם המלך, והבאנו לזה שני מקורות, או מהשם אלוקיו, כלומר מי שיש על גביו רק את השם אלוקיו, או מגזרה שווה שכאן כתוב השם אלוקיו, וגם בפרשיית המלך, זה היה סעיף ראשון. אבל בסעיף השני ראינו שזה באמת לאו דווקא ממש מלך, והרי שגלות בבבל יכול לחשב נשיא, אבל הנשיא בארץ ישראל, כלומר רבי יהודה הנשיא, הוא דווקא לא, ולמה? אז לפי גרסה אחת כי הוא כפוף לרי שגלותה, לפי גרסה השנייה כי הוא נחשב מחוקק ולא מנהיג, וזה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי ראינו את המשנה שמרה מי נחשב כהן משיח, וזה כהן גדול שנמשך בשמן המשחה, בניגוד לרק מרובה בגדים, שהוא לא מביא את פר אם הוא חטא, וגם לא מקריב את הפר של הציבור אם הציבור חטא. ואגב, זה המשנה גם השוותה בין כהן משמש בפועל לבין כהן שעבר, שלגבי כמעט כל הדברים הם בעצם שווים, חוץ מזה שרק הכהן המשמש מקריב את הפר של הכהן ביום כיפור ואת הסירית היפה שהוא מביא כל יום, זה היה במשנה. בגמרא עברנו לדבר על שמן המשחה וראינו שתי סוגיות. סוגיה אחת, איך הכינו אותו? לפי רבי יהודה שלקו את העיקרים בתוך השמן ולא היה חשש שזה יספק, כי היה נס שזה לא נספק, כמו שגם היה נס שנשאר המון בשביל הכלים והארון ובנה ולכל ההיסטוריה של הכהנים גדולים והמלכים ולעתיד לבוא. זה רבי יהודה היה נס. לעומת זאת רבי יוסי לא סמך על ניסים, אלא קודם ישרו את זה במים בשביל שיספק המים, ורק אז שפכו את השמן לעיקרים ומיד הורידו. זה היה סוגיה ראשונה. סוגיה שנייה זה לגבי האם מושכים בן של, אז אומרת הברייתא שכהן בן כהן מושכים אותו, אבל מלך בן מלך לא מושכים, ולגבי זה ראינו הרבה דיונים. דיון ראשון ראינו את המקורות לזה, דיון שני הברייתא שאלה הרי היו מלכים בני מלכים שכן המשכו, ועונה הברייתא ששם זה כי חלקו על מלכותם, וראינו גם לזה מקור ודוגמאות. ודיון שלישי הבאנו ברייתא לגבי יהוא בן נמשי שהוא מלך ישראל, והסברנו שבעצם רק מלכי יהודה צריכים משיכה, כאמור אלא אם כן זה מלך בן מלך וגם זה אלא אם כן או חלקו עליהם, אבל מלכי ישראל לא צריכים משיכה וממילא גם אסור למשוך אותם, אז מלך חדש סתם ככה לא מושכים. רק את יהוא בן נמשי משכו כסוג של הצגה, משכו אותו בכלל בשמן הפרסמון, כי יורם חלק עליו, אז רצו לחזק את מלכותו, וזה היה הדיון השלישי. בדיון הרביעי דיברנו על הבנים של יושיהו המלך, וראינו את הפסוק בדברי הימים, והסברנו שהבנים הלכו לפי הסדר הבא, הראשון היה יוחנן, שזה יהואחז, השני היה יהויקים, אחרי זה מלך הבן של יהויקים, יהויכין או יחוניה, ואז הגלו אותו, והמליכו תחתיו את האח השלישי, צדקיהו, שגם נקרא בפסוק שלום, וראינו למה הוא נקרא בפסוק גם שלישי וגם רביעי, ואמרנו שהשם שלו באמת זה מתניה, והסברנו למה הוא נקרא גם צדקיהו וגם שלום, ואת כל זה הבאנו בשביל לשאול, שאחת הדוגמאות של הברייתא למלך שכן משכו אותו היה יהואחז, שמשכו אותו כי יהויקים רוצה למלוך לפניו, כי הוא גדול יותר, והרי לפי הפסוק, דווקא הוא קטן יותר, עונה הגמרא, באמת הוא גדול יותר, וזה שהפסוק קרא לו השני, זה כי הוא מלך שני, ולא רצו להמליך אותו ראשון, כי הוא לא הלך בדרכי אביו, או שיהו שהיה מלך צדיק, כל טוב.